שלום לכם, חיים חדשים, תודה שאתם איתנו כאן בסדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו רוצים איתכם יחד ללמוד מהרב לייטמן איך אפשר לבנות את החיים שלנו כחיים חדשים, חיים שבהם כל מערכות היחסים שלנו, כל הקשרים בינינו יקבלו שדרוג, שדרוג חיובי, איך נוכל להתקשר בטוב אחד לשני ולהתחיל ליהנות ביחד מהחיים, בשביל זה אנחנו כאן. השיחה שלנו היום הרב לייטמן, היא רוצה להתמקד בתוך הקשר החשוב ביותר שיש לנו בחיים, שזה הקשר הקרוב ביותר אלינו, הקשר עם בן או עם בת הזוג שלנו, ואנחנו נרצה ללמוד ממך ולקבל הכוונה פרקטית מעשית איך אפשר היום לפצח את החידה הזאת שנקראת הקשר הזוגי ולהתגבר על האתגר הזה שהחיים מזמנים לנו, שבו אנחנו רואים לצערנו שהרבה זוגות, רוב הזוגות לא מצליחים להגיע לא לקשר טוב, הרבה מתגרשים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו רוצים ללמוד איך לעשות את זה נכון, ואיך ליהנות מהקשר הזה ולהשתמש בו כמנוף שלוקח בכלל את כל החיים שלנו, ואת כל ההתקשרויות שלנו לאנשים אחרים, מחוץ לבית, בעבודה, בכל מקום שאנחנו נמצאים, לרמה חדשה, לחיים חדשים. ניצה, בואי תפתחי את הדיון שלנו ותוליכי אותנו במסע.
אז
אופה, סליחה.
אחד העקרונות שהיו מאוד מאוד מעניינים, ותיארת לנו בתוכנית הקודמת, שזה עיקרון מוביל לדעתי כאן, זה העניין של ההתאהבות וההבדל בין התאהבות שהיא ראשונית וטהורה, שהיא בעצם נותנת לנו איזושהי דוגמה להרגשה שאנחנו למעשה במשך כל חיינו אחר כך נמשיך ונחפש אחריה, ובאמצעותה גם נפתח את עצמנו ואת הקשרים שלנו. לבין התאהבות שהיא כבר בשלב יותר מתקדם, והיא כבר בעצם בהשפעה חברתית. השפעה של כל מיני תפיסות, פרדיגמות, אולי קשורה בתרבות שלנו, בכל מיני דברים כאלה, והיא כבר בעצם סוג של התאהבות מסוג אחר. Mm-hmm. עבורי לפחות זו הייתה הבחנה מאוד מעניינת, כי זה משהו שאני אף פעם לא עשיתי איזושהי הפרדה. זאת אומרת, מבחינתי התאהבות, זה התאהבות, התאהבתי כשהייתי צעירה, ואני גם יכולה להתאהב הלאה. זאת אומרת, עכשיו פתאום נפרס בפניי פה איזושהי, באמת, איזושהי הבנה שהיא אחרת. כתוצאה מזה, אני פתאום ככה שואלת את עצמי רגע. אז אם בעצם כל ההתאהבות השנייה היא כבר התאהבות שהיא בעצם...
שהיא מה זאת אומרת?
בוא נגיד, לא הראשונה, לא ההתאהבות הראשונה, אלא נניח התאהבות כבר בשלב יותר מתקדם, שהיא כבר בהשפעת ה... בהשפעת החברה עליי. כן. זה לא אותה התאהבות שכשהייתי בת 10 או 12 או 15 התאהבתי פעם ראשונה וזה היה נקי או בלי שום, בלי דברים שהפריעו. ואז יוצא שבעצם בהתאהבות השנייה או השלישית או הרביעית היא כבר בהשפעה אחרת. ולכן וגם מכאן אנחנו הרבה פעמים רואים שבאמת אנחנו מתאהבים במשהו ואחר כך פתאום אנחנו רואים שזה לא מתאים. או שאנחנו מתאהבים בדמות, ואחר כך חווים לב שבור. ומשהו שראינו בהתחלה כאיזשהו מושלם, הוא פתאום נראה לנו, כשאנחנו פוקחים את העיניים, ואנחנו מתאוששים לרגע מההתאהבות הזו, שהייתה עיוורת בהתחלה, אנחנו פתאום רואים שמה שקודם היה נראה טוב, פתאום נראה לי ממש לא מתאים, וזה יוצר שברון לב ותסכול, ועם זה בעצם אנחנו הולכים למערכת הבאה, ועוד אחת, וככה כל הזמן באיזה חיפוש, עם המון המון באמת בלבול. אז קודם כל פה באמת עשית לנו איזשהו סדר שמאוד מאוד חשוב היה לי להתחיל איתו, כדי להתקדם מהשלב הזה הלאה. אז מהשלב הזה אני בעצם מבינה שעכשיו אני צריכה להתחיל ללמוד, כדי להתקשר נכון בתוך זוגיות, אני צריכה להיכנס לתוך איזשהו נניח קבוצה של פנוי פנויות, רווקים רווקות, ש... אני מתחילה קודם כל ללמוד על מי אני בכלל. על מי אני ומה אני, מה אני בכלל מביאה לתוך הקשר הזה אולי.
נכון.
אז מה השלב הראשון, איך אני מתחילה פה? נניח ובאמת התכנסנו כבר פנויים פנויות, שכבר הבנו את מה שעכשיו הסברתי, ועכשיו אנחנו לא רוצים ליפול עוד פעם לאותם מקומות של, של להיכנס למערכות שיגמרו כנראה לא טוב, אלא באמת רוצים ללמוד איך לבנות נכון קשר, קשר אמיתי, טוב, יציב, לאורך זמן.
קודם כל, אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו מדברים על ההתקשרות האמיתית, היא לא חולפת. אלא אני דווקא מעוניין שהיא תימשך כל הזמן. כי אני על ידה יכול להשיג, יכול להשיג קשר כל כך גדול, לפתוח את עצמי בצורה כל כך עמוקה ורחבה, שדרך הקשר הזה אני מתחיל לראות את העולם בצורה אחרת. זאת אומרת שבניית הקשר שלי עם בן זוג, היא הופכת להיות לכלי חדש, לתפיסת המציאות, לתפיסת העולם, לתפיסת בכלל. אני בזה מפתח את עצמי, פותח את עצמי, להיות אדם עם הכלים החדשים. ובתוך החללים האלה שאני פותח ביחסים שלי עם בת זוג, אני בזה בעצם מתחיל להיות בעל הרגשות, חושים נוספים, כאלו שאני לא יכול לאבד אותה. אני צריך כל הזמן אותה, כדי מתוך הקשר ההדדי שאנחנו בונים ומתפתחים, אנחנו רואים את העולם בצורה אחרת, יותר פנימי. אנחנו מתחילים לחדור לתוך היחס בין כל חלקי הבריאה, בין לבין בני אדם, לאנושות בכלל. זאת אומרת, הקשר משפחתי, בוא נגיד שזה כבר משפחה, נגיד, שאנחנו מפתחים, שאנחנו לומדים במשפחה גם כן איך להתייחס לילדים והם אלינו, ואנחנו יחד כולנו, אנחנו בזה מתחילים להבין דרך מי אנחנו. אנחנו מתחילים לראות מהו הטבע, ומתחילים להכיר שבטבע ישנם הכוחות האלו של אבא ואמא וילדים, של תמיד הכל נמשך בזוגות, פלוס מינוס, בדומם, בצומח, בחי, וחברה אנושית יש לא רק בין הגבר ואישה, אלא בין גופים שונים של שבחברה, חברות שונות. אני רואה את הכל היקום בעצם שמתחיל לראות לי כאיזשהו קשר כזה הדדי, מתוך ההבנה שלי, מתוך עצמי, מתוכי אני רואה את העולם, ורואה את העולם בצורה כבר הנכונה, כי הטבע הזמין בי דווקא את הכוחות האלו בכוונה, שאני בצורה כזאת יוכל להכיר אותו, את הטבע. אז קודם כל, אם כך, אני רואה בתחילת הקשר שלי עם מישהי יסוד לפצח את סוד החיים, סוד הקיום, את כל מה שיש בחיים, שאני אראה את זה ויבין את זה בצורה עמוקה, נכונה ולא איתה. זאת אומרת, ההצלחה שלי פנימית, אישית, היא הופכת להיות להצלחה שלי החברתית וקיומית. זה קודם כל. לכן אני מתייחס לזה בצורה מאוד רצינית, ומחפש מישהי שהיא מבינה אותי, מרגישה כמוני, שאנחנו פועלים בתדר אחד. שאנחנו צריכים עכשיו להתחנך בחברה אחת, החדשה הזאת, שכל הפנויים פנויות יתכנסו יחד, ואז אני מתחיל לראות, כי שם יש גם כן הרבה מאוד הזדמנויות בשבילי ובשבילה, וכל אחד מאיתנו צריך בעצם לראות מתוך הדיונים, מתוך הסדנאות, מכל הפעילויות שאנחנו עושים, עד כמה ומי יותר מתאימה וקרובה אליי, לפי ההסתכלות, לפי הדעות, לפי היחס, לפי התפיסה, עד כמה שאנחנו מתחילים לנגן יחד, באקורד, כל הזמן, ככה שמשלימים זה את זה. דברים שקשה להעביר לשפה מדויקת, זה יותר חוש פנימי, הייתי אומר. אבל שבו ביחד, שאנחנו עובדים בשני מישורים, מצד אחד אנחנו מורידים מעצמנו כל השכבות האלו שמשך החיים שלנו קיבלנו מהחברה החיצונית הזאת, כל הערכים האלו המדומים, ומצד אחד, ומצד שני, עד כמה שאנחנו שמפשיטים מאיתנו את כל הערכים האלה, עד כמה שאנחנו יכולים באמת לנגן זה בתוך זה. זאת אומרת, לראות עד כמה שאנחנו משלימים, ובחלק המשותף שבינינו, שאני משלים בה והיא משלימה בי, אנחנו מבדילים את החלק המשותף, ששם היא ואני הופכים להיות לאיזשהו מין דמות אחת, עד כדי כך ששם אי אפשר להבדיל בינינו, אני ואי ויחד, אלה הכל הופך להיות למשותף, שיתוף, איחוד, מה שנקרא. ואז כמה שאנחנו מצליחים למצוא את הייחוד הזה, כן? לבנות אותו, להרחיב אותו. לפי זה אני בעצם כבר רואה מי זה מסתדר ומי לא. וצריכים להבין שכאן אנחנו נמצאים באיזה שדה של הטבע, שבטבע הכל מקושר חוץ מבני אדם, ואם אנחנו נמשכים לחיבור, אז גם כן בדרגת האנושית, או בדרגת המדבר, בדרגת האדם, אנחנו הופכים גם כן להיות התואמים להטבע, בהשתוות הצורה, מה שנקרא, עם הטבע. ואז אני מתחיל לראות כאן איזה מין אפקט ההתאמה, רזוננס, שלי עם, איתה יחד, שלנו עם הטבע. זאת אומרת, אנחנו הופכים להיות כמו איזשהו יחידה אחת, פלוס ומינוס, כן? שהיא הופכת להיות המתאימה להטבע. אנחנו מתחילים להרגיש בתוכנו שיש בנו שמשהו מנגן בפנים. ההרגשה הזאת הפנימית, שאנחנו מתאימים בזה לכוח הכללי של הטבע, כוח חיבור, השפעה הדדית, אהבה הדדית, הוא כבר הכוח שמתגלה בנו. וזה צריך להיות כהוכחה לזה שאנחנו מתאימים ויכולים להמשיך. עד שאנחנו לא מגיעים לחוש הזה, אי אפשר להגיד שום דבר, ואף אחד לא יכול לגלות לנו אנחנו מתאימים או לא. לא החכם, ולא המדריך, ולא אף אחד. אלא הזוג עצמו צריך לגלות את הדברים האלה, שפתאום, כשזה כמו כינור דוד, שהיה תלוי על הקיר, ובא הרוח הצפוני, ומנגן על הכינור. אז אנחנו צריכים לחכות, לא, זאת אומרת, להתאמץ, עד שאותו רוח מגיע ומנגן בנו.
עכשיו, תיארת פה שלבים שאני מנסה לארגן אותם בראש. שלב ראשון אמרת לי, קודם כל קילוף. זה נכון? זה כן, השלב הראשון? כן, קודם כן, כל כן. קילוף. זאת אומרת, אני צריכה לקלף את הערכים שלי, את כל התפיסות שתפסתי. אחר כך, מה היה השלב השני?
לחזור לאותה ילדה.
כן.
כמו שהייתה בגיל 12-15 שהתאהבת.
כן.
אז... ופתאום את מרגישה שיש לך איזשהו חלל, שחלל הזה יכול להתמלות רק בתגובה הנגדית ממישהו, מאותו הילד.
אז נגיד זה היה, אני מנסה ככה לראות עכשיו, נניח שאני בתוך התהליך. אני נניח הגעתי ואני בתוך התהליך, ואתה עכשיו אומר לי, תרגיל ראשון, שלב ראשון. תרגיל ראשון, מה אתה נותן לי לעשות? איך אני מתחילה את השלב של הכילוף הזה?
אני חושב שזה דיונים.
בשיחה?
רק בשיחות, בהידברות עם הרווקים והרווקות, שאנחנו יושבים ודנים מה יש בנו שזה לא שלנו. שזה קיבלנו במשך החיים האלו, מכל מיני החברות, מכל מיני התקשרויות בינינו, המלאכותיות דרך האינטרנט, כמה שאנחנו מנגנים לפי החברה, מה שהיא דורשת, איך אני צריכה להיראות, איך אני צריכה להתנהג, איך אני צריכה להראות את עצמי הבטוחה, המלכה וכן הלאה, וגם הבחורים, איך המאצ'ו הוא צריך לראות, הגדול, המנצח, הבטוח וכן הלאה, איך אנחנו מורידים מאיתנו את כל מיני הערכים האלו של החברה שדורשת מאיתנו לראות כך ולא אחרת. איפה החיסרון שלי האמיתי להתקשרות כזאת שאני מסוגל לפתוח את עצמי יותר ואני לא מפחד שאני פותח את עצמי, כי אם אני באמת מנקה את עצמי ופותח, אני עכשיו נמצא כמו אותו ילד מאותו הגיל ולא פוגעים בי. אני צריך כאן להיות מבין שאני נמצא כאן מול החברה, שזה מול הטבע, שיש כאן איזה מין חוקיות. במידה שאני מתייחס בצורה כזאת, יותר נקייה, יותר פשוטה, יותר פתוחה, אני בצורה כזאת בעצם גם כן מוגן. אני מוגן. אני לא צריך לפחד. אני צריך רק דווקא על ידי הפתיחות שלי, המבוקרת, ודאי. כן? אני רק עכשיו, דווקא עם הפתיחות שלי, צריך לזהות מי מוכן לקשר הדדי איתי. אני בזה רואה חברים שלי באותה החברה, בחורים או גברים, גם כן בחורות, נשים, עד כמה שהן מתאימות יותר או לא, עד כמה שמבינות והולכות באותו הגל, גם כן, שאנחנו מתחילים פחות ופחות לשים לב על החיצוניות, שאנחנו פחות ופחות אחר כך שמים לב על המין אפילו, אלה האדם שבכל אחד, זה מה שחשוב לי יותר ויותר, עד כמה שהם יותר בני אדם. וכשאנחנו מגיעים לכזאת הרגשה, וזה על ידי הדיונים וסדנאות
המכוונות, כן,
המכוונות.
כן.
אני בינתיים אומר בצורה
בכלילה,
כללית. כן? שאנחנו כבר מגיעים למצב כזה, שמתעלים מעל דרגת החי שלנו, לדרגת המדבר. אז אני מתחיל לראות עם מי אני נמצא לפי הנשמה שלי. לא לפי הגוף ולא לפי ההסתכלות שלי המעוותת שקיבלתי מהחברה, איך לפי הנשמה שלי, איך לפי הפנימיות שלי, איך אני מזהה מי הם הקרובים עליי. גם חברים וגם חברות.
רגע, זה תרגיל, אני רוצה קצת להרחיב פה. זה נורא יפה. זאת אומרת, הסברת לי ככה, אני רוצה להבין שהבנתי. קודם כל, קילפתי. קילפתי, הבנתי, דנתי בשאלה מה יש בי שלא שלי בכלל.
כן, על ידי הידברות, שיחות והדדיות שאנחנו מתקשרים יחד בחברה ורוצים להגיע לאיזשהו שיתוף, לעזור לאחד לשני, לפי כל החוקים שאנחנו דיברנו כבר עליהם.
כן. ועכשיו, אחרי הקילופים, השאלה הטבעית שתבוא לי, אז רגע, אז אם אני מקלפת את כל זה, אז מי אני בכלל?
זאת את? אמיתית?
בדיוק, הרעיון הוא למצוא את כאילו את הפוטנציאל הטהור הזה, הטבעי.
כן.
נכון? זה בעצם העניין. כאילו, כן. מי אני בטבע שלי, הטבעי, עוד לפני שהתלבשו עליי כל,
כן.
כל הקליפות.
אבל זה כבר לא יהיה אותה ילדה הקטנה.
כן, אז מה זה כן יהיה?
זאת תהיה באמת החיסרון האמיתי.
מה זה חיסרון?
כן, מה זה חיסרון?
חיסרון זה חלל פנימי, הרצון האמיתי. החיסרון, אני בכל זאת, בוא נקרא לו כך, חיסרון הראשון, את קיבלת מבחוץ. זה היה ככה, טבעי.
טבעי.
החיסרון השני, הוא בא ממך. הוא בא ממך, כבר מבפנים, ממטה למעלה, בוא נגיד.
זה כבר הרצון ש...
את מעוררת אותו בכוח, ולכן זה שלך. ולכן את יכולה לנהל אותו, את יכולה להבין אותו. זה כבר בא לא מאיזשהו מקום מהטבע, מלמעלה, אלא בא ממך מלמטה.
אני לא כל כך הבנתי את זה. הראשון, השני, ואת השני לנהל. הראשון זה אותו ילד קטן שהתאהב פעם ראשונה?
כן, כן.
אוקיי.
ואז קיבל עליו הכבדת אכבדת הלב, מה שנקרא. כל מיני...
החיים, כיסוי, כן,
כיסויים כיסוי האגואיסטים למיניהם. אוקיי.
עכשיו אני צריך לנסות להתקלף מכל הכיסויים, מכל כן. השכבות שמכסות לי את הנקודה הזאת.
כי ביכול לחזור לאותו החיסרון.
לאותו ילד ההוא? מה הילד ההוא מסמל? אני לא יכול לעזור לאותו ילד. למה אני צריך לעזור?
אותו ילד מסמל לנו צורך. הייתי אומר צמאה.
צמא.
צמא.
כן, למה?
צמא לקשר פנימי, נפשי. עם בחורה נגיד, עם דמות בחורה, זה לא בחורה, אבל כאילו נשמה בנשמה. אז אני חוזר לאותו מצב, כביכול, אבל אני קילפתי את כל השכבות האלו, ולכן אני עכשיו נמצא בשני קווים, ביד אחד יש לי אותו חיסרון הטהור כביכול, ומצד שני יש אותו קילוף, אותו האגו, כל אותו הרע, כוח הרע שנמצא.
אפשר רגע לשאול?
כן.
אני צריך לעזור לאותו צמא ראשוני, פנימי, עמוק לקשר, לקשר, וכדי לחזור למקום הזה, אתה אומר, אני צריך לקלף מעצמי כל מיני שכבות שמכסות אותו.
להבדיל מעצמי.
כן, מה בדיוק, איזה שכבות, מה אני צריך לקלף?
כל העובדות שקיבלתי אותן, כביכול עובדות, מה זה טוב ומה זה רע בעיני החברה, ולא בי. כן? כל הערכים שבבתי ספר, אתה יודע מה זה, מה קורה בבית ספר, בכיתה, כן? אתה צריך להיראות כך, אתה צריך להתנהג כך, אתה צריך... כולם משחקים. יש בזה... אפילו ראיתי פעם איזשהו קטע מסרט, הוליוודי, ששם צוחקים מהתנהגות כזאת המלאכותית של ילדים בכיתה. כן? שהם כל הזמן משחקים את השחקנים שראו בסרטים. ואז מראים, או עכשיו... עכשיו היא משחקת ההיא, והוא משחק ההוא, ובעוד רגע אחר כך היא משחקת שחקנית אחרת, והוא משחק שחקן אחר.
זה כאילו דמויות שאני רוכשת.
אני לא ראיתי את הסרטים ההם, מה שהם משחקים. אבל הסרט היה בנוי על הרקע הזה.
אז אני מקלף בעצם.
מקלף את הדמויות האלו, שהם נמצאים עליך, שאתה כל הזמן משחק. אתה פתאום מגלה איך אתה יושב, איך אתה תופס עכשיו את עצמך ככה, איך אתה, כל דבר, אנחנו כל הזמן, אתה רואה את זה בילדים, אני רואה את זה בנכדים עכשיו, הוא בדיוק לוקח ובדיוק עושה ככה כמו גננת שלו בגן, וממש, זה פלא איך שהם עושים.
אז אתה אומר שכאדם בוגר אני עמוס בכאלה המון המון תבניות, כן. התנהגות וחשיבה, כן. וערכים ודמויות, כן. אני מפוצץ בהם.
כן, אבל אני... מאלה שאתה לקחת את זה בגיל הילדות עד גיל 6, 7, 8, אבל אחר כך אתה מתחיל כבר על ידי האגו שלך, על ידי הרצון לראות טוב ויפה, אז אתה כבר לא בצורה טבעית,
כן.
שאתה, זה נקרא חינוך קופים, שאתה...
מחכה
את מה שאתה רואה.
כן. אלה, אתה עושה את זה בגלל שהחברה מראה לך שכך בעיניה זה טוב.
עכשיו רגע, סליחה, שאלה. כשאני הולך לעשות את הכילוף הזה, אני מחפש בעצם לזרוק מתוכי את כל מה שהוא לא אני, אני צריך איזשהו מצפן שכלפיו אני בודק מה זה אני ומה זה לא אני, מה זה איזשהו משהו זר שנכנס לתוכי וככה עוטף אותי כמו קליפה מבפנים על הלב, כן. שלי, על הנקודה של אותו ילד שצמא לקשר. אז מהו הסרגל שכלפיו אני מודד זה אני או לא אני? מה יש בי שהוא נקודת אמת שאותה אני אבוא ואני אביא לאיזשהו דמות כזאת ואני אגיד, את זה אני משאיר או את זה אני זורק, זה אני או לא אני? איך? עם מה?
החברה. שאתם דנים יחד, אתם מגיעים לאותה צורה אמיתית.
של הילד שהיה לי?
בכל אחד. כן. לאותו ילד, לאותה ילדה.
אבל ילד זה שם קוד, אתה לא מתכוון באמת לילד, אתה מתכוון למשהו אחר. מה זה מסמל לך? לא, רגע, עוד לפני שניים. מה הילד מסמל לך, שאתה אומר לי כל הזמן, תעזור לאותו ילד?
חיסרון נפשי.
למה? צורך נפשי למה?
להתקשרות. להתקשרות לזולת. זהו. אז בצורה כזאת מעוררים לך, שאתה עכשיו מקלף מעצמך את כל הדברים,
כן.
הם נמצאים אצלך בקף שמאל נגיד, ביד שמאל, ובקף ימין יש לך הרצון הזה שגילית אותו, בשני אלו אתה הופך להיות בודק, אקספרט, מברר. אתה עכשיו כבר יכול לראות את הדברים בצורה רצינית, בוא נגיד, שאתה מבין מה אתה רוצה להשיג. אתה עכשיו מחפש קשר ריאלי, הדדי, למלות את עצמך באותו החלל שנגלה, ואותו חלל הוא לא נעשה חלל כמו שהיה אז בדרגת החי הקטן, כן? שאלה עכשיו הוא בדרגה של האדם, שאתה מבין אותו, מרגיש אותו, כי שאתה מתחיל לקלף, אתה מתחיל בזה לברר את החלל הפנימי.
איך אתה מברר את החלל הפנימי?
הוא מתגלה במידה ש...
איזה שאלה אני יכולה לשאול את עצמי כדי לברר מה החלל הפנימי?
מה באמת התשוקות שלי?
מה באמת אני רוצה?
כן, וזה מתחיל להתברר. את לא חוזרת להיות ילדה קטנה. את הופכת להיות אישה או בחורה, שם נגיד, תלוי באיזה גיל נגיד, כן? ויותר ברור לך מה שאת מחפשת. כבר את מחפשת באמת קשר פנימי. את רוצה שיהיה התקשרות הדדית פנימית בתכונות, ביחסים, בהדדיות, בלמלות זה את זה, שכל אחד הוא חושב על השני, הוא נמצא בתוך החלל של השני, הוא רוצה להכיר אותו, הוא רוצה למלות אותו, הוא יודע מה לעשות כדי לחדור בו ולמלות אותו, והשני פותח לו את הלב שלו, וגם כן בצורה הדדית. אתם מבינים את הדברים האלה, ואתם משחקים עם זה יחד, כמו עם כל הרע שקילפתם מעצמכם, הוא הופך להיות כאילו רע המשותף, גם כן הטוב המשותף, ואז אתם הופכים להיות כאיש אחד, שיש בו גם כן טוב וגם כן רע, וזה הופך להיות איש ואישה, כמערכת אחת.
עכשיו, אתה תיארת כאן תהליך שאנחנו עושים אותו בכוונה בקבוצה, ואני חושבת שזאת נקודה מאוד חשובה דווקא כאן, כי הרבה פעמים כשאנחנו מנסים לברר עם עצמנו לבד מה אני באמת רוצה,
לא, אי אפשר.
אני יכולה לספר לעצמי המון סיפורים.
אי אפשר לברר לבד.
ואני גם מגלה שמה שרציתי היום זה לא מה שאני רוצה מחר, ולא מה שרציתי
לא,
אתמול.
לא, רק חברה בהידברות ביניהם,
כן,
יכולה להביא הסטנדרט, הערכים המתקדמים הנכונים.
אבל זה נראה שכאילו בדיון הזה ייווצר איזשהו סטנדרט, כמו שאתה אומר, שהוא אחיד, הוא אחד.
אבל כל אחד משלו.
מה זה זאת אומרת?
כי אף אחד הוא לא מרגיש את העולם כמו השני.
נכון, לכן אני מפחד מסטנדרט אחד. זה לא אני, אתה מבין? זה לא אני.
לא, 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 לא. זה לא נכון. כמו שאנחנו עכשיו רואים כולנו את העולם אחד, אבל כל אחד בכל זאת מקבל אותו ומרגיש אותו בצורה אחרת.
רגע, אני אשאל את אותה שאלה, אבל אחרת. איך אני שומר על האני ועל הייחודיות שלי, דווקא דרך העבודה עם הקבוצה שלי? בזה שאני שומע כל אחד מה הוא רוצה, או איך זה עוזר לי ללמוד על עצמי? איך האינטראקציה הקבוצתית?
הם מראים לך אותם השלבים שאת צריכה להתקדם בגילוי החלל הזה, הטבעי, הנקי שבך. דווקא על ידי הידברות, דווקא על ידי זה שאת שומעת מכולם, הם בסופו של דבר מבררים בך את החלל שלך. כי בסופו של דבר, כמו שדיברנו, דרך הזוגיות שלך, שעכשיו את רוצה לרכוש, את תצטרכי אחר כך עם הזוגיות הזאת עובדת, או לעבוד בזוגיות יותר גדולה, רחבה, עם כל האנושות.
קודם עם המשפחה שלי.
כן, ולכן החברה הזאת, כאיזה מין דוגמה של כל האנושות, היא עכשיו דווקא עוזרת לך לגלות את החלל שלך. כי חלל שלך הוא לא רק לחיבור עם בן זוג, הוא גם כן אחר כך לפתח אותו ולהתחבר לכל האנושות, כמשפחה אחת, כאדם אחד.
אתה יכול לתת לי דוגמה למשל, מה...
בלי חלל את לא יכולה, כי בלי הקבוצה את לא יכולה, כי קבוצה היא צריכה להיות ככלי החיצון, כוח החיצון, שעוזר לך לפתח את הכלי הפנימי, את המערכת הפנימית שלך עם מישהו.
זאת אומרת, אם...
חייבת להיות עוד דרגה יותר גבוהה, שמתוך דרגה הזאת את יכולה לברר את הדרגה שלך. זה כמו אבא ואמא כלפי הילד.
אתה יכול לתת לי דוגמה מה אני אגלה בדרך, כשאני אתחיל לחפש מה אני באמת רוצה? איזה גילויים אני עתידה לגלות בתוך התהליך הקבוצתי הזה? אני שואלת את עצמי, את יושבת כאן כי את רוצה בעצם זוגיות, קילפת דברים שאת מבינה שהם לא שלך, ובטח כל יום את מבינה דברים חדשים, כי לא ביום אחד מקלפים הרבה קליפות, ועכשיו את מתחילה לשאול את עצמך, מה את באמת רוצה? מה אני עתידה לגלות בתהליך הזה? מה אני באמת רוצה? מה אני אגלה שם?
כל הקבוצה שמדברת על זה, שמבררת את זה, על ידי הדברות הנכונה, מבררת את החיסרון הפנימי. חיסרון הפנימי של האדם לחיבור עם הזולת. זולת קודם כל מתחיל מזולת הטבעי, שזה בת זוג נגיד. אבל קשר עם הבת זוג אנחנו לא יכולים למצוא אם אנחנו לא נהיה בתוך החברה. החברה עוזרת לנו לגלות את החיסרון הזה נכון, שאני בצורה, אם אני רוצה להסתכל עלייך בצורה נכונה לפנימיות שלך ואת לפנימיות שלי, איפה שאנחנו באמת מתקשרים, אם אנחנו רוצים לקלף מעצמנו את כל הקליפות ורוצים באמת להתקשר שאני ממלא אותך ואת ממלא אותי, אנחנו צריכים לזה הסביבה שתומכת בזה ועוזרת לנו למצוא את הדברים האלו, את החללים הללו ואיך למלות אותם. זה הכל רק על ידי הסביבה.
זאת אומרת, החברים שלי לקבוצה עוזרים לי לראות מה אני רוצה?
כן, הם מגלים בך את זה. את רואה את זה, הם לא רואים. הם לא רואים, את רואה את זה יותר, ואת מרגישה את זה בצורה אישית. אף אחד לא יכול להרגיש את השני.
עכשיו, בתוך התהליך הזה, הרגשתי שאני עברתי איזשהו שלב אני בתוך קבוצה.
כן.
יש שלב מסוים שבו אני עובדת כבר עם איזה בן זוג מולי, ספציפי?
לאט לאט.
זהו,
זאת. אחרי שאנחנו
כן.
מתחילים לגלות עד כמה שאנחנו זקוקים לקשר הדדי כזה שאני רוצה לאהוב מישהו, שלאהוב זה נקרא למלות את מישהו נפשית, אז אני בזה שמתגלה בי תכונה כזאת למלות מישהו, כן?
איך הגענו לזה דרך אגב?
אז אני אסביר לך. חלל שבי בעצם מתחיל לראות לי שאני רוצה לתת, להשפיע למישהו. זה נקרא דחף של אהבה.
זה מה שהרגיש אותו ילד קטן שהתאהב פעם ראשונה?
זה הרגיש אותו ילד קטן, הוא רצה קודם כל להיות בקשר עם מישהי. מה זה בקשר עם מישהי? לתת לה ולקבל ממנה, להיות בקשר. קשר של רק הדדי. שאני מוסר לה משהו ומקבל ממנה משהו. אז לא הבנת את זה בדיוק. לא היית פסיכולוג מספיק. עכשיו על ידי הכילוף, עבודה בקבוצה, אתה מתחיל לגלות. אז מה זה בדיוק הוא החיסרון? לכן אנחנו מקבלים כאן פעם ראשונה את זה מן הטבע, וזה לא מתממש. פעם שנייה שאנחנו מגיעים לחיסרון הזה, אז זה כן מתממש.
זאת אומרת שבסופו של דבר, בתוך התהליך הזה של הבירור הפנימי של הרצון, של מה אני רוצה, אני עתידה לגלות שבעצם הרצון הכי עמוק שלי זה
שיהיה לי להעניק.
שיהיה לי למי להעניק.
כן.
כי בעצם אם אין לי למי להעניק...
כי את מקבלת שמחה בזה שמישהו שמח ממך. מישהו מסוים.
כן.
והוא מכיר בזה. וחוזר עלייך עם, עם אותה התגובה. וכל אחד ממלא את השני.
רגע, עכשיו אחרי שגיליתי את השלב הזה, שהוא שלב מאוד משמעותי, כן. אני מגלה שאני בעצם רוצה להעניק.
כן.
עכשיו אני הולכת לחפש למי אני יכולה להעניק. מי הכי מתאים למי אני יכולה להעניק. זה בעצם...
זה מתברר.
איך?
זה מתברר כי אתם מתחילים לנגן באותו תדר. כאילו את מתחילה להרגיש. ואנחנו כבר התנתקנו מצורה החיצונית. אנחנו כבר לא מחפשים את זה. אנחנו מסתכלים ומרגישים יותר את התגובות של האנשים. והתגובות יותר ויותר פנימיות. ואני מתחילה להרגיש, את אומרת, את פתאום הבחור הזה, שהוא הכי 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 עונה לי לחסרונות הפנימיים שלי. ככה אני מרגישה. כן? ואז יוצא איזה בדיקות כאלו, בהידברות שוב בינינו, בהתקשרות בינינו, בתוך החברה עדיין, כן? כך אנחנו מתחילים יותר ויותר להבין עם מי יכול להיות קשר, אבל זה עבודה באמת דייקנית מאוד, ממושכת, כי אנחנו בזה בונים כלי חדש, כלי להשפעה הדדית, אמצעי להתקשרות.
על מה הם מדברים כל הזמן? זאת אומרת שהכל, אתה אומר, הם צריכים להיות באיזושהי אינטראקציה ביניהם קבוצתית, ואז תוך כדי האינטראקציה, כל אחד מקבל לעצמו איזה תובנה, איזה הרגשה, איזה ברור חדש, איזה הבנה חדשה. כאילו האינטראקציה, אם אני מבין, הדינמיקה הזאת ביניהם, היא מכניסה כמו איזשהו פנס לתוך הלב של כל אחד, והוא נכון. מתחיל לראות ולעשות סדר, זה אני, זה לא אני, זה זבל, זה כל מיני. אז אני שואל על מה הם מדברים כל הזמן שם, שהם טוחנים כל הזמן. מה הם מדברים?
שני דברים. דבר אחד, מה יש בי שקיבלתי כהשפעה בלתי רצויה או רצויה, גם זאת וגם זאת, מהסביבה, משך שנות הנערות, עד שהם עשו ממני מי שאני עכשיו, ואם אני רוצה לגלות את עצמי, את עצמי, אני צריך להתפטר מזה, לפחות לא להתפטר, לשים את זה בצד ולראות את עצמי כמו שאני, מי אני, כן? זה דבר אחד. ודבר שני, מה אני רוצה לגלות, או אמור לגלות, כן? בתוך החיסרון, או בתוך אותו אדם, שאני מגלה אותו ערום מכל השכבות חיצוניות, מכל הקליפות שהתגלה.
לא הבנתי את הנקודה השנייה.
נקודה שנייה, מה אני יכול להיות שיגלה באותו אדם שיראה ללא הפרעות חיצוניות. זאת אומרת, מצד המינוס, ממה כדאי לי להתפטר, ומצד הפלוס, מה אני הולך לגלות.
בי?
כן, בי.
זה כלפי עצמי. אותו אדם שיראה ללא הפרעות החיצוניות זה אני.
כן, אתה, אתה, כן, ודאי.
מה אני הולך לגלות?
מה היא הכמיעה העמוקה ביותר?
מה הקליפה עליי? ומה
הכמיעה האמיתית?
הכלי הנקי שלי.
מי אני באמת?
כן.
נקי.
כן.
זה הבירור השני.
כן.
על זה הם דנים?
כן, שניהם במקביל. פעם בזה, פעם בזה. זה שני הכיוונים. עכשיו, בתוך כל אחד מהם, ישנם עוד תוכניות עבודה כאלה, פרטיות.
יכול קצת לפרט?
בוודאי. מה אנחנו חושבים שצריכה להיות במשפחה, בעבודה, ההסתכלות שלי על הטבע, על הגברים, על הנשים, על החברה האנושית, על התכונות האדם, האם הן טובות או רעות, ממה כן היינו מתפטרים ובמה לא, איך אנחנו הופכים תכונות האלו שהן עכשיו מתגלות לנו כרעות לתכונות הטובות, כי אין שום דבר רע, אלה בשימוש, וכן הלאה. וכך אנחנו בונים את הדמות שלנו הנקייה, לעומת המלוכלכת שהייתה קודם. ואז אני רואה שהדמות שלי הנקייה היא כוללת בעצם שני דברים. אני, מי שאני, ככה, אחרי הילדות שלי, בוא נגיד. שגם בה יבואו התיקונים, אבל זה כבר, אחר כך נדבר על זה. ומה הייתי רוצה, שתכונות שאני לא מתפטר מהן בעצמם, אלה קינה, שנאה, אהבה, חברות, תחייה, כל מיני כאלו, התכונות של האדם, כן? איך אני מתאר לעצמי, איך שהם יתכללו בי, ואיך יחיו בי, ויכוונו אותי בצורה נכונה וטובה, לקשר עם בת זוגתי. כבר אנחנו מתחילים להיות יותר ממוקדים, כי אחרת זה מאוד מעורפל. אז אנחנו כבר מדברים בצורה עניינית יותר. מה אני לה והיא לי, ואיך אנחנו מבינים את הדברים בתוך החברה. כן? איך אני משתמש בקינה, בתאווה, בכבוד, בשליטה, בעצלות, בכל הדברים. כן? שזה תכונות הטבעיות שבתוך אדם אי אפשר לעקור אותם, ואסור בכלל. אני רק על ידם קיבלתי כל מיני לכלוך מבחוץ. עכשיו ניהרתי את עצמי כמו כלב שמנהר את עצמי מהמים נגיד, כן? ועכשיו אני נקי, כן? איך אני רוצה שהם ינגנו בי כל התכונות הללו. וגם אני שומע מה שהם אומרות. ואז אנחנו מתחילים לברר כבר חלק הטוב שבאדם, לעומת אותו החלק שאנחנו מזיזים אותו וכל הזמן מבררים, מליתר העומק, מה טוב רע לנו ומה רע לנו, מה טוב, זאת אומרת, איך היינו רוצים שזה יהיה טוב. אין? זהו. עכשיו, כדי לברר איך שזה יהיה טוב, בוא אנחנו נתחיל להתחבר בסתם, בכללות בינינו, בחברה. בוא נראה איך אנחנו בכלל עובדים עם החלק הזה הטוב, עם הכוונות הטובות, עם העזרה ההדדית, עם כל מיני דברים, כי אני צריך להתחיל להרגיש את עצמי, מוכן למשהו אני או לא, ואז אותה חברה היא הופכת להיות לחברה חיובית, שפועלת כדי להגדיל בי את הדברים הטובים, ולברר מתוכם דברים הרעים. שעדיין אני מנקה, מנקה אותם כבר ברזולוציה יותר מדויקת. וכך אנחנו יותר ויותר מתאימים את עצמנו לכללות החברה, ואז בתוך החברה הזאת אני מתחיל לברר מי יכולה להיות יותר מתאימה לי כדי שאנחנו נתחבר יותר ויותר.
לפי מה?
לפי ההתאמה הפנימית.
מה זה התאמה הפנימית?
ההתאמה הפנימית שבחברה צריך להתגלות איזה כוח הכללי המשותף בינינו, בין כולם, גברים ונשים יחד, שהכוח הזה זה יהיה דעת החברה החדשה. והערכים של חברה החדשה, הבנות, מוסכמות, שלפי זה אנחנו כולנו מתחילים להיות מכוונים, שזה כבר מקובל אלינו כאיזושהי דמות הנכונה החיובית, ואנחנו מדברים כאן על זוגיות, כבר מהתכונות האלו שפיתחנו עכשיו, מה בזוגיות, מה כן ומה לא, באיזה צורה אנחנו צריכים לפתוח את עצמנו זה לזה, מדברים כל הזמן בדיבורים, הרי הכל זה, הכל במחשבה התברר, ברצון ובדיבור. ואז מתוך זה אנחנו מתחילים להרגיש מבפנים על ידי כוח המשותף שבחברה, שמנהל אותנו בצורה הכללית, מכוון אותנו בצורה הכללית, וכל אחד מתחיל להרגיש את עצמו בצורה אישית, למי יותר נוטה ליבו. אבל שוב, ללא הבחנות חיצוניות וקליפות וכל מיני דברים, אלה ממש כמה שאנחנו נכנסים פנימה יותר, אז אנחנו פחות ופחות טועים. אנחנו הכל הולכים ועושים לטובת הנשמה, לטובת אותו החלל, שפעם ראשונה התגלה בתוך הילד ההוא הקטן.
אז בעצם, אם אני מנסה להסתכל ככה על זה, אז אם נניח, הייתי בעבר מין ילדה כזאת או נערה שמאוד אהבה לקרוא כל מיני רומנים כאלה, וככה תוך כדי זה יצטייר לי איזה דמות מסוימת, אז בעצם בבגרותי סביר להניח שאני אתאהב במשהו שתואם לדמות שיצרתי, אבל היא בהחלט לא בהכרח, ואפילו סביר להניח שכמעט אף פעם לא תהיה הדמות שבעצם נכונה עבורי.
מי כתב ומי תייר שם קשר פנימי? זה הכל זה שקר וכלום, זה אנחנו רואים.
זאת אומרת
זה הכל העבודה שלנו כדי להתפטר מכל הדמויות האלו.
זאת אומרת שההתאהבות בעצם בשלבים הבוגרים יותר בעצם, שאנחנו כבר גדולים, היא סוג של איזה רגש כזב כזה, הוא כאילו רגש שהוא ממש משקר לנו, הוא אשלייתי.
שבכוונה מגיע לנו מהטבע,
כן,
כדי שאנחנו נתפטר ממנו, ולעומתו נדע איך לגלות דברים אמיתיים. אחרת לא היה לנו אפשרות.
אבל בינתיים הוא שולט בנו, זאת אומרת, בעצם זה...
כי אנחנו שקועים בתוך הקליפות האלו.
עכשיו, בתוך הקשר הזה שיבנה פה, ככה, בתוך התהליך הזה, שעכשיו תיארת איך לאט לאט אנחנו מקלפים, כן. ואיך אנחנו לאט לאט מגלים את אותו ילד טהור, ומצד שני גם איפה אנחנו נמצאים היום, מה הרצונות שלנו ומה החסרונות, ואיפה התכונות שלי, ואיך אני יכולה להתחבר... שם גם ייווצר קשר של התאהבות?
לא.
מה
אחרת,
ייווצר שם?
אחרת. שם זה אהבה.
זה כבר אהבה אמיתית?
כן. שם זה אהבה כי רוצים להתקשר רוח ברוח. לא. לפי הרוחניות שבכל אחד.
לפי התכונות לא. הפנימיות.
לפי לא. תכונות הפנימיות שהם... בהבנת ההשפעה הדדית. מה אנחנו יכולים להשפיע זה לזה? אני צריך לשמוח כל השמחה שלי, כל הרגש שלי צריך להיות בזה שאני מרגיש איך שאני ממלא אותה. וההפך מצדה. כל אחד חי בתוך השני.
אני חייבת לשאול שאלות שככה, תוך כדי העבודה, קיבלנו הרבה שאלות כאלה, שזה סוג של תפיסות שמקובלות היום, וזה נורא מעניין אם זה קיים בכלל. כל מיני שאלות כזה, כאלה, האם יש באמת מישהו שמיועד לי, שאיזושהי נפש תאומה, יש דבר כזה?
כן.
כן?
כן, פחות או יותר כן.
כן.
אנחנו, בצורה אידיאלית ודאי שכן, אבל אנחנו לא חושב שאנחנו יכולים לגלות את זה מיד. זה מקרה אידיאלי. אם נבנה חברה באמת טובה, גדולה, רחבה, שבה במעגלים, אנחנו באמת נסדר את הזוגות, ככה, הצעירים ככה, בגיל 20, נגיד 18, 15, לא חשוב איזה גילאים, שנסדר אותם בתוך המעגלים הנכונים, אז הם יוכלו לברר את זה, אבל זה, הם צריכים בשביל זה להרגיש כל אחד ממש את החלק הפנימי ביותר שבהם. זה על ידי העבודה שזיפית בקילוף עצמו. וזה רק על ידי החברה, רק על ידי הסביבה שתומכת בזה ועוזרת לכל אחד. זה, אנחנו מכניסים את עצמנו כמו למכונת קילוף, ממש.
עכשיו הזכרת את זה ונזכרתי שבאמת הייתה לנו גם פנייה מפנויות שהם כבר בגיל מתקדם יותר.
טוב, היום
גיל 40.
לפני גיל 30 בכלל לא חושבים להתחתן.
נכון. אז באמת, האם יש הבדל בין התהליך שעוברים, בוא נגיד, חבר'ה בני 20, או בגילאי 20, לבין תהליך שיעברו אנשים בני 40? או שזה תהליך דומה? כי בסך הכל אנחנו כן יודעים
לא ש... לא נראה לי שיש הבדל גדול. לא נראה
חוץ
לי.
חוץ מכמות הקליפות אולי שנערמו.
כן, וש... לא, הקליפות זה לא, הם לא נעלמים. אלה, לגיל 40 יש בכל זאת יותר נכונות.
דווקא נכונות?
בטח.
לעשות את התהליך?
כן.
לא, אני אמרתי נערמו, זאת אומרת כאילו, כאילו, לפחות בתפיסה, זה שמי שכבר מבוגר יותר, אז כבר הרבה יותר קשה לו להיפתח לזוגיות, הוא כבר
לא,
התרגל
לא,
להיות...
לא, 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 ההפך.
ההפך?
ההפך.
זה הפתעה.
לא, למה? הצעירים דווקא נמצאים תחת לחץ החברתי. המבוגרים מתפטרים מזה. לא אכפת להם כל הדעת הסביבה, החברה, מה יגיל.
אבל לכאורה יש להם הרגלים מה... הרבה יותר ככה כבר נוקשים.
אבל זה הרגלים, זה הרגלים של החיים הרגלים. זה לא שהם נמצאים. העיקר כאן להתפטר מלחץ ומסטנדרטים, מכל הערכים של החברה. וזה למבוגרים יותר קל. הם כבר מבינים שכל זה... זה שקר המוחלט. וצעירים כל החיים שלהם להיראות לפי הסטנדרטים ההם של החברה.
ההבדל הוא שבחור או בחורה צעירים עוד יש להם את האנרגיה לחפש.
לא.
בגיל 40 אתה כבר מבין שזה כנראה לא...
אני חושב שלא. אני חושב שדווקא בגיל הזה שהם רוצים באמת לשחזר מה שהיה להם, ולעבור את החיים בצורה הנכונה יותר, ואנחנו לא סתם חיים היום 80 שנה במקום 40, שהיינו חיים לפני 100 שנה אפילו. לפני 100 שנה סך הכל, גיל הממוצע היה 40 של החיים.
נכון, 40. כן.
זהו. אז סך הכל אנחנו צריכים להבין שלמה, למה אנחנו כאלה? כדי דווקא להתחיל חיים מחדש שיהיה לנו זמן להספיק לעשות תיקונים.
כשאנשים בגיל מבוגר יכולים להיות שני מצבים. יכולים להיות מצבים שהאדם או האישה, הגבר או האישה הם רווקים בגיל מבוגר, ויכול להיות מצב שיש להם ילדים מקשר קודם. אם אתה בלי ילדים, אז אתה התרגלת לאור החיים של סינגל, של להיות לבד. ו... התרגלת 40, 40 ומשהו שנה נגיד לאור החיים הזה. עכשיו זה לא פשוט להכניס לחיים שלך מישהו נוסף. איזו עצה אתה יכול לתת לסיטואציה כזו?
מישהו נוסף, ילדים יחד עם אישה
או אישה בכלל? עזוב רגע אותה ילדים, אישה בכלל. אישה או גבר, לא חשוב כרגע. אם הוא היה רווק או רווקה עד מעל גיל מבוגר, הוא התרגל כל חייו להיות לבד. כנראה שלא, סתם הוא גם נשאר לבד. איך הוא יכול עכשיו לשנות, או היא, איך היא יכולה לשנות את הסטטוס הזה, ולפנות בתוך הלב שלה מקום למישהו או למישהי?
אנחנו לא מחייבים אותם.
לא, זה ברור שלא. אנשים רוצים להתקשר, אבל מרגישים שהשנים וההרגלים והכל כבר כאילו עשה להם איזה חריטה כזאת פנימית, שאפילו אם הם רוצים, הם לא יודעים מה לעשות איתה. ואז הם מגלים שהנה, עוד קשר לא הלך. הנה עוד קשר לא הלך, הנה עוד קשר לא הלך, הוא בא, הוא הלך, הוא בא, הוא הלך. איזה הצעה אתה יכול להוציא אותם כדי להוציא אותם מהלופ הזה? כשיש רצון לקשר, לא שמחייבים. אם יש רצון לקשר, אבל מרגישים שהשנים שעברו, מאמיסים אותם ככה בפנים באיזה קיבעון, קיפעון כזה שלא לא, לא נותן מקום לעוד מישהו שם.
אפילו שאין רצון לקשר, זה לא חשוב לי. האדם הוא רצון ליהנות. וקודם הוא ראה ובצדק, שלבד הוא מספק לעצמו תענוג הכי פשוט. בצורה הכי קלה, קצרה ונכונה.
אולי הוא גם נחשב ולא מצא.
ולא, ואם הוא מתקשר עם מישהו, אז כבר הוא צריך להתחשב וזה וזה, בלגן שלם. זהו, יותר טוב בקשר ככה, יום אחד והוא הולך. או איכשהו. אבל מפני שאנחנו, סך הכל, הטבע שלנו, רצון ליהנות. אם אנחנו מביאים אותו למצב, שהוא עכשיו מגלה חלל גדול בתוכו, חלל של, שחייב למלות, ולא יכול למלות אותו לבד, שהוא צריך למלות את מישהו, ובזה מרגיש תענוג, ומישהו שימלא אותו, ובזה הוא ירגיש תענוג, שבצורה הדדית בלבד, נמצאת הסינרגיה ביניהם, הקשר ההדדי, וזהו קורה האהבה. בזה שכל אחד חי בתוך השני, וזה בצורה נפשית, רוחנית, פנימית, ולא גופנית. קודם כל את זה תופס בו המהות. וכל היתר זה התוספת. כל היתר תוספת.
אז מה הוא עושה עם כל התוספות האלה?
התוספות האלה הן באות כתוספות. דווקא תוספות. לא אכפת לו אם יש לה ילדים מאיזה זיווג הקודם, לא אכפת לה שהיא תהיה מבוגרת ממנו בעשר שנים, או צעירה ב-20 שנה. זה לא חשוב. זה לא חשוב. היכולת למלות את הצורך הפנימי ביותר שלו, בצורה אגואיסטית אני מדבר, כן? הוא כל כך חזק שהוא רואה שדווקא על ידה, ויכול להיות שזה שהגורל מביא יחד איתה גם הילדים וגם עוד כמה שמה, אבל לא חשוב. זה בעצם כל אותה הסיטואציה, כל אותו המצב, שדווקא על ידה הוא יכול למלות את עצמו.
איך באמת אני צריך להתייחס לילדים שלה?
ואז כשהוא נהנה מהקשר הדדי, כל היתר הדברים הם נכנסים, נכללים באותה הצורה.
איך באמת הוא צריך או היא צריכה להתייחס
לילדים? הוא מקבל את זה כחלק בלתי נפרד ממנה.
לא, אבל מה זה אומר קונקרטית? איך להתייחס? הרי זה מביך קצת.
במה?
כאילו, בסך הכל רציתי בן או בת זוג, פתאום יש איזו עסקת חבילה כזאת. מה אני עושה עם החבילה?
זה כמו שהיא, זה אותו חלק ממנה.
איך אני צריך להתייחס לזה, אם נגיד במקרה של בת זוג, שיש לה שני ילדים נגיד מקשר קודם, ואני עכשיו מתקשר איתה ומרגיש שהיא מתאימה לי.
על ידי זה שאתה מתייחס אליהם טוב, אתה ממלא אותה. מה השאלה?
אבל הם לא ילדים שלי.
זה לא חשוב. אתה רוצה לאהוב אותה, אתה רוצה למלות אותה, והיא רוצה למלות אותך. אז יש לכם עוד משהו נוסף, עוד כלי נוסף, אל תסתכל שהם ילדים, גופים, נפרדים, בני אדם, קטנים, אל תסתכל על זה.
אז מה כן?
זה עוד חלל כלפיך, שאתה יכול למלות, וזה שייך לה. והיא על ידה, על ידי זה, על ידי יחס שלך אליהם, כאילו זה שלה, כאילו אתה ממלא אותה. היא מתייחסת אליך בהתאם לזה פי כמה יותר,
אבל מה עושים עם הרגישות והלא נעים?
אין רגישות, לא, אין דבר כזה.
אתה מפחד לפגוע, לא נכון. זה לא כמו עם הילדים שלך שאתה פתוח.
אתה מתייחס אליהם כמו אליה. אין לך, אני אומר לך, תעשה סוויץ', תראה איך שמשתנה היחס שלך. אתה לא רואה אותם כמשהו נפרד, כמשהו מפריע. אלה כאמצעי למלות אותה.
אז אני צריך להסתכל עליהם שקופים בעצם.
כן, בטח.
הם לא קיימים. הם לא. כמו חלק ממנה.
נכון.
הם זה כאילו אני מצרף במחשבה שלי, אני מצרף אותם אליה.
כן.
זה היא.
כן. יופי. תפסת.
ומה הם ירגישו? הילדים עצמם. זה דיברת עד עכשיו על האינטראקציה בינינו. מה הם ירגישו?
הם ירגישו שאתה אוהב אותם, שאתה מתייחס אליה כמו שמתייחס אליה.
הם לא ירגישו זיוף?
לא, איזה זיוף, ההפך.
אני זייפתי, אני העברתי אותם אליה.
לא חשוב.
אין להם ישות בעיניי.
הם באמת, לא, אין להם ישות. הם שייכים לה.
אז מה הם ירגישו כבני אדם? הם יכולים להיות בכל מיני גילאים, זה יכול להיות בנוער, זה יכול להיות, אתה מבין?
הם ירגישו שאתה מתייחס אליהם באהבה.
כן?
כן.
למה? למה הם ירגישו כך?
כי ככה אתה מתייחס.
אבל אני מתייחס אליה באהבה.
אורן. אני לא יכול לתת לך דוגמאות מהמערכת העליונה, אבל זה ככה. זה כשני פרצופים, כאח ואח הבחור, לא חשוב מה, אבל מה שאנחנו לומדים במערכת העליונה, ככה זה קורה.
טוב, הזמן שלנו בלי לשים לב נגמר. בוא בכל זאת נעשה משפט סיכום. ניצה, בואי תזמיני משפט סיכום.
עברנו פה תהליך מדהים, אני לא יודעת אפילו איך לסכם אותו, יש פה משפט
סיכום. על כל פשעים תכסה אהבה. כמו שכרגיל. זהו, שמים פשעים בצד, מתגלה הכלי.
זה כל כך גדול שזה קשה לסכם את זה בכמה מילים. באמת.
אני הבנתי שאותו ילד מפעם שהתאהב, יש לו פוטנציאל גדול. צריך למצוא אותו, להתחבר אליו, והוא מעיף אותנו קדימה.
כן, הוא מתחיל חיים מחדש. ואני אומר לך, ומבוגרים דווקא, הם מוכנים לזה יותר, ואיתם אנחנו נצליח.
יותר ילדים מילדים.
כן.
תודה לך, הרב לייטמן.
תודה רבה.
תודה ניצה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. שיהיה לנו קשר טוב. בכלל, כל טוב, חיים חדשים.